דווקא חודש הזה לכם. עכשיו כוח. על הפסוק החודש הזה לכם כתוב במדרש רבה דבר אחר, החודש הזה לכם, הדאוד הכתיב אשרי הגוי אשר השם אלוקיו, מי שבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו קבע בו ראשי חודשים ושנים, וכשבחר ביעקב ובניו קבע בו ראש חודש של גאולה שבו נגלו ישראל ממצרים ובו עתידים לגאל, שנאמר כי ימי צאתך מארץ מצרים מראינו נפלאות. אז כתוב כאן החודש הזה לכם, זאת אומרת הייתה כאן מה שכתוב כאן בחזר זה שבחודש הזה לכם הייתה כאן איזו בחירה מיוחדת, מי שברא הקדוש ברוך הוא, מי שבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו, מי שבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו זה הכוונה בריאת העולם, בריאת העולם. אז קבע הקדוש ברוך הוא ראשי חודשים ושנים, ומי שבחר ביעקב ובניו אז הוא קבע להם ראש חודשים של גאולה. הדברים סתומים, זה לא פשוט לא ברור מה מתכוונים פה. זאת אומרת כאילו שבבריאת העולם אז היה איזשהו עניין, הייתה איזושהי צורה, מהלך אחד שהוא נקרא ראשי חודשים ושנים, וכשהוא בחר ביעקב ובניו אז הוא קבע להם ראש חודשים של גאולה. כאילו ש הגאולה תלויה כאילו בראש חודש, זה מה שכתוב פה, אותה קביעה שנקראת ראש חודשים של גאולה. אז היא הייתה על ידי זה פרשת החודש הזה לכם, זאת הפרשה שבה התחילה גאולת מצרים, וכאן ההתחלה, כאן זה, כאן המקום, כאן המקור כאילו, כן? מכאן זה מתחיל, הגאולה מתחילה מהעובדה שיש ראש חודש. אז ננסה לבאר קצת, שוב אנחנו ב... כיוון שאנחנו נמצאים בפרשיות האלה, והפרשיות האלה הם... כבר הזכרנו פה שהפרשיות האלה אז עניינם הוא עיקרי מאוד, והזמן שקוראים את הפרשיות האלה אז זה זמן להתעסק בכל מה שיוצא, בכל מה שעולה וכל מה שנלמד מהפרשיות האלה. ננסה להבין, זאת הפרשה שאנחנו עסוקים בה. כל מי שהשתתף פעם בסדר ליל פסח, כן, כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד יודע שבליל סדר, בליל הסדר מספרים ביציאת מצרים. זה מה שעושים בליל הסדר, מספרים ביציאת מצרים. מה זה נקרא לספר ביציאת מצרים? אז לכל הפחות הדבר הפשוט ביותר זה לספר שיצאנו ממצרים, נכון? זה הדבר הפשוט ביותר. אני אקריא את לשון הרמב"ם. מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן. אף מילה לא על היציאה, אף מילה. לא צריך לספר שיצאנו, צריך לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן. יתר על כן, לא רק כאן, זאת אומרת לא רק שהרמב״ם לא אומר את זה, המצווה לספר היא לא מצווה לספר את עובדת היציאה, המצווה לספר היא את הניסים והנפלאות שיראו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן. זאת אומרת היציאה היא גם מהנפלאות, אבל הסיפור הוא סיפור הנפלאות, לא סיפור היציאה. לספר צריכים את הנפלאות, לא את היציאה. יותר מזה, ומניין שבליל 15, בקיצור, מצווה להודיע לבנים, ואפילו לא שאלו, שנאמר והגדת לבנך, לפי דעתו של בן אביו מלמדו. כיצד? אם היה קטן או טיפש, אומר לו בני, כולנו היינו עבדים כמו שפחה זו או כמו עבד זה במצרים, ובלילה הזה פדה אותנו הקדוש ברוך הוא ויוציאנו לחירות. לקטן ולטיפש מספרים שהוציאו אותנו ממצרים לחירות. זה מספרים לקטן וטיפש. ואם היה בן גדול וחכם, מודיעו מה שאירה לנו במצרים, וניסים שנעשו לנו על ידי משה רבינו. שוב, אף מילה לא על היציאה. זאת אומרת, צריך להיות קטן או טיפש כדי שיספרו לו את העובדה שיצאנו ממצרים. ואם הוא גדול יותר, לא קטן או טיפש, אז צריכים לספר לו את יציאת מצרים לא כיציאה, אלא כניסים ונפלאות. זה משונה, זה לא מה שרגילים. זאת אומרת, אנחנו לא רגילים ככה. אנחנו רגילים להגיד, רגילים להבין, ורגילים לדעת, וזה דבר ידוע ומפורסם. דבר ידוע ומפורסם, שבליל הסדר מספרים ביציאת מצרים, נכון? מספרים ביציאת מצרים. איך זה ייתכן שעיקר המצווה היא בכלל לא כתובה כאן? הרמב"ם לא מביא בכלל את עיקר המצווה. המצווה היא לספר בניסים ונפלאות שיראו לאבותינו במצרים. זאת המצווה, לספר את הניסים והנפלאות. ולפי דעתו, זאת אומרת, פירוש המילים, הניסים והנפלאות שיראו לאבותינו במצרים כוללים בתוכם את עובדת היציאה, זה ודאי. אבל היציאה מסופרת כניסים ונפלאות, היא לא מסופרת כיציאה. לא עובדת היציאה היא זאת שמסופרת. אלא מסופרים כאן הניסים והנפלאות שנעשו לאבותינו במצרים. אז הסיפור צריך לחול על הניסים והנפלאות, לא על מעשה היציאה. אבל אם הבן קטן או לא כל כך מפותח, לא מבין כל כך, הרמב"ם רומז כאן למה שכתוב בהגדה, מי שנקרא שאינו יודע לשאול. אז צריך לספר לו לפי דעתו של בן, ואז לפי דעתו של בן מספרים לו את עובדת היציאה בתור. זה הדבר שהוא יכול לתפוס, כמו שפחה זו, כמו עבד זה, ואז, אז זה מה שהוא יכול לתפוס. הוא יכול לתפוס רק את העובדה שיצאנו ממצרים. זה דבר אחד. דבר שני כתוב כאן ברמב"ם, וזה גם דבר מבהיל, זה דבר משונה, דבר מוזר מאוד מאוד. לבן גדול וחכם, כתוב ברמב"ם, אז צריכים לספר וניסים, מודיעו, ואם היה בן גדול וחכם, מודיעו מה שאירה לנו במצרים, וניסים שנעשו לנו על ידי משה רבינו. השם שלו לא מוזכר באגדה. השם שלו לא מוזכר באגדה. מה זאת אומרת? זה, אם זה מוזכר, זה מוזכר בדרך אגב. בדרך אגב, באיזה אופן שהוא. אבל השם שלו לא מוזכר באגדה, ונאמרו בזה כמה וכמה טעמים. שמו לא מוזכר בכלל באגדה. משה רבינו, משה רבינו. אבל ברמב"ם כתוב שעיקר הדין הוא, אם הבן הוא גדול וחכם, אז עיקר הדין הוא לספר בניסים שנעשו דווקא על ידי משה רבינו. אז שוב, אנחנו צריכים לנסות להבין. אנחנו כעת לא... מה שמעניין אותנו כרגע יותר זה לא העסק, החלק שאנחנו ננסה לברר, יתברר ממילא אולי גם זה, אבל בכל אופן החלק שננסה לברר זה לא חלקי המצווה של סיפור יציאת מצרים בדווקא, אלא העניין המיוחד שיש בניסים והנפלאות, שזהו העניין שאותו אנחנו צריכים לספר. זה העניין, דווקא את זה. זאת אומרת, מצוות הסיפור לא חלה על היציאה, היא חלה על הניסים ונפלאות שיראו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן. הניסים והנפלאות שיראו. וכמובן, צריכים לספר את הניסים והנפלאות שהביאו לזה, וכל הניסים והנפלאות, כל זה כלול בפרשת יציאת מצרים. זה עוד עניין. אז כך, שוב, נחזור לרש"י הראשון, כן, מזכירים אותו תמיד. לא היה צריך להתחיל את התורה על מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. התורה הייתה צריכה להתחיל מכאן, מפרשת החודש הזה לכם, משום שכאן היא המצווה הראשונה שנצטוו ישראל, וכאן מתחילה התורה זאת אומרת, התורה שניתנה במסוים, במיוחד, התורה שניתנה לכלל ישראל במיוחד. התורה שלנו. ומה טעם פתח בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? אז כתוב על זה, שם באותו חז"ל שרש"י מעתיק, משום כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. מה שכתוב. כמו שידוע. כבר הזכרנו כאן במשך השנים כמה פעמים, ושורש הדברים בשם הגר"א. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז אומרת על זה הגמרא, בראשית נמי מאמר הוא. גם בראשית זה מאמר. על המשנה, בעשרה מאמרות נברא העולם, ולא במאמר אחד היה יכול, אלא, כמו שכתוב במשנה, אז הולכים ומונים את המאמרות, והגמרא שואלת, הלא אין לנו אלא תשעה. זאת אומרת, מאמרות של עצם הבריאה, אז יש לנו רק, ויאמר אלוקים, המאמרות של בריאה יש רק תשע. אז הגמרא עונה, בראשית נמי מאמר הוא, שנאמר, בדבר השם שמיים נעשו, ורוח פיו כל צבא. כלומר, המאמר, יש מאמר ראשון, מאמר קודם לכל המאמרות כולם. וזה ברור שמאמר ראשון לא יכול להיות נאמר כמאמר. מאמר צריך מישהו לומר למישהו. ולא ייתכן, כן, מאמר ראשון לא יכול להיות נאמר בדרך מאמר. זה לא ייתכן. צורת הדברים היא כזאת, שכיוון שהמאמרות האלה הם שיצרו את עצם המציאות, אז המאמר הראשון לא יכול להיות נאמר בדרך אמירה אל, משום שאמירה אל צריכה להיות, צריך כבר להיות נברא, והמאמר הזה הוא זה שיוצר את הנברא. אז צריך להיות, חייב להיות, מאמר ראשון, שהמאמר הראשון הוא לא בדרך מאמר אל. זה לא, כאן לא, זה לא מאמר. מקביל לזה, כן, להבין. מקביל לזה, זה המאמר, הדיברה הראשונה. הדיברה הראשונה שלא נאמרה בדרך מצווה. כל המצוות כולם נאמרו, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם ועשו כך ועשו כך. כך תעשה, כך תעשה. היה לכם כך, יהיה לכם כך, כך. זאת אומרת, כל המצוות כולם נאמרו בלשון ציווי לעשייה. הדיברה הראשונה, דיברה הראשונה, התחלת התחלה הראשונה של התורה, זאת קביעת עובדה. זה לא ציווי, זאת קביעת עובדה. וזה כמובן לכל מתבונן, כן? זה למובן. כל מתבונן מבין ששני הדברים האלה הם מקבילים זה לזה, אחד הם. כמו שבראשית אז הוא לא נאמר בצורה של מאמר, כך גם אנוכי לא יכול להיות נאמר בצורה של מצווה. לא ייתכן, אי אפשר להתחיל ולצוות. התורה היא, הציווי חל על מקבלי תורה, והתורה היא מציאות מסוימת. אז קודם כל, צריכה המציאות הזאת להיקבע כמציאות, שהיא ראשית לכל האפשרויות של מצווה. אז אנוכי השם אלוקיך, זה מקביל, אומרים את זה רבותינו, זה דבר ישן, זה גם במערב מרומז. אנוכי השם אלוקיך מקביל למאמר הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אבל המאמר הזה לא יכול להיות נאמר כמאמר, משום שהוא יוצר את האפשרות שמאמר יוכל להיות נאמר. כן. אז יצירת האפשרות היא לא יכולה להיות מאמר, היא לא יכולה להתגלות בדרך מאמר. עדיין אין למי לומר. בראשית נמי מאמר הוא, משום שבראשית יצרה את האפשרות של המאמרות. אנוכי השם אלוקיך יצר את האפשרות של כל המצוות. אנוכי השם אלוקיך זאת קביעת אותה מציאות, כן? שבמציאות הזאת יש תורה ויש מצוות. אז לכן אנוכי השם אלוקיך לא נאמר כציווי. מהו המאמר הזה שכתוב בבראשית שהוא כולל בתוכו בהכרח, זאת אומרת הוא כולל בתוכו את האפשרות שכל המאמרות יוכלו להיות נאמרים? מה זה המאמר הזה? מה עניינו? את מה הוא ברא בקיצור? אנוכי השם אלוקיך, זה ברא את עצם האמונה, את היחס, את גילוי כבודו יתברך, את ה... זאת מצוות האמונה הזאת, זה גם נמנה כמצווה, זאת המצווה הראשונה. מצווה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך, זאת מצוות האמונה. וכבר כתוב בראשונים, הרמב"ן כבר אומר, איך אפשר לצוות על אמונה? הרמב"ן כבר שואל, איך שייך לצוות על אמונה? אם הוא מאמין, אז המצווה התקיימה כבר. ואם הוא לא מאמין, אז אין מצווה. אז מה? איך שייך לצוות על אמונה? זה דבר ש... אז מה שאמרנו זאת תשובה לשאלה הזאת. זה באמת לא ציווי, זאת מציאות. כדרך שבראשית זה לא נאמר בצורת ויומר אלוקים בראשית, ככה גם אנוכי השם אלוקיך, זאת מצווה שצורתה היא מצווה של מציאות, מצווה שהיא קודמת, זאת אומרת מצווה שמאפשרת את כל המצוות. ובאמת צורת המצווה של אמונה, כן, היא באמת צורה אחרת. מצוות אמונה זה לא קיום של ציווי. מצוות אמונה היא לא קיום של ציווי. להפך. מצוות האמונה היא קיום של קיום. זאת אומרת, זה קיום של המציאות הזאת. זאת המציאות שממנה כל המצוות כולה מתאפשרות. מהי המצווה, מהי הדיברה הזאת שנקראת בראשית? מהי הדיברה, דיבר שנקרא בראשית, המאמר, סליחה. המאמר שנקרא בראשית, מה קרה במאמר הזה? מה המאמר הזה פעל? מה הוא עשה? אז כבר הזכרנו פה את דברי הגר"א, ועוד ראשונים אומרים את זה. עצם הדבר. בראשית זה בריאת הזמן. זה בריאת סדר הדברים כמהלך. סדר הדברים כתהליך. זאת נקראת בריאת הזמן. פירוש המילה, בריאת הזמן. פירוש המילה. בריאת הזמן זה הכוונה, בריאת מציאות כתהליך. המציאות בדרך כלל, כפשוטו, אם היינו שואלים, אדם, אז המציאות היא דבר שנמצא. תפיסת מציאות כתהליך, זאת אומרת כהתהוות, כדבר שמתהווה והולך, כדבר שנעשה ומתהווה, נוצר, הולך ונוצר. תהליך, קביעת מציאות כתהליך, זאת נקראת בריאת הזמן. וזה פשוט לכל בר דעת שכאן נמצא, כאן נמצאת האפשרות של ציווי, כאן שייך לצוות, כיוון שיש כאן מהלך, יש כאן, זה פירוש זמן, זמן פירושו מהלך, דבר קודם שאחריו בא דבר אחר, בעקבותיו בא דבר אחר, כאן שייך לצוות. תעשה כך כדי שיהיה כך. תעשה כך, כיוון שהמציאות הזאת עדיין לא מצויה, היא לא נמצאת, היא לא קיימת, היא עדיין לא נמצאת. והדבר נמצא כתהליך, אז האדם, אותו אדם שאליו פונה כביכול בורא העולם, אז האדם הזה הוא מצווה להוליך את הדברים כך, לכוון את הדברים כך. אז בתוך הבריאה הזאת שנקראת בראשית, שם יש מקום לכל ויומר, ויומר אלוקים שכך זה יהיה, ויומר שכך זה יהיה. כל מציאות שנתפסת כמציאות גמורה, כמציאות שלמה, כמציאות שלמה, אז אין אפשרות להגיד לה שום דבר, אין אפשרות לשום ויומר אל מציאות כזאת. כבר קיימת, כל מה שיכול להיות כבר קיים. אין ויומר אל מציאויות כאלה. אין אפשרות לדבר איתם, אין אפשרות לצוות עליהם שום דבר, אין אפשרות לומר להם שום דבר. האפשרות לומר יהי כך, יהי כך, זה משום שהמציאות כולה היא מציאות של בראשית. בראשית זה הכוונה, להבין. בראשית זה הכוונה שהמציאות מתהווה והולכת. היא בתהליך, במהלך של התהוות. אז ויאמר אלוקים שכך זה ימשיך, וכך זה ימשיך, וכך זה ימשיך. עד למאמר האחרון, שהוא גמר הבריאה, זה לא בצורת מאמר נאמר, אבל עד בכל אופן לפסוק האחרון במעשה בראשית, שכתוב בו כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוקים לעשות. אשר ברא אלוקים לעשות, זה הכוונה. הבריאה הייתה לעשות, להמשיך ולעשות, להמשיך ולעשות הלאה. כל זה כלול בבראשית. זאת הבריאה של הסדר, של המהלך, של הזמן. עכשיו מובן מאליו, מובן מאליו, כן, מובן, ברור מאוד, שמכיוון שאנחנו נמצאים, כלל ישראל נמצא בתוך סדר זמן אחר, כלל ישראל נמצא בתוך מערכת זמן אחרת, מערכת זמן אחרת, דבר עוקב אחרי דבר, ודבר בא, דבר נולד מתוך דבר, והדברים הם בצורה אחרת, מתרחשים, הדברים הם, כן, במהלך אחר הם נעשים. זהו סדר הזמן של החודש הזה לכם. סדר הזמן שנתגלה בחודש הזה לכם, נתגלה פה סדר זמן אחר, שונה מאותו זמן שהוא הזמן של הבריאה עד לחודש הזה לכם. אותו סדר זמן חדש שנתגלה, זה היה פירוש הפשוט, החודש הזה לכם. החודש הזה לכם זה הכוונה, אתם, ישראל, דקדשינו לזמנים. מקדש ישראל והזמנים. אומרת הגמרא, ישראל דקדשינו לזמנים. אנחנו מקדשים את הזמנים, אנחנו קובעים את הזמנים. אנחנו פועלים, פועלים בתוך סדר הזמן, להביא אותו, להטות אותו, לכיוון שאנחנו... שנשתלחנו להביא את העולם לאותה תכלית. דהיינו, דהיינו, סדר זמנים מחודש, סדר זמנים שלנו, סדר זמנים שיביא בסופו של דבר לגילוי כזה שהעולם בסדר הזמן שלו לא יביא לדבר הזה. אז כשכתוב ברש"י, לא היה צריך להתחיל, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל, אז זה לא הפירוש לדלג על בראשית. זה לא הפירוש, חלילה, לא מדלגים פה על בראשית, אלא שמעמידים אותנו על הבראשית שלנו. זאת בראשית אחרת, זאת הבראשית שלנו. כמו שאותה בראשית, ההיא, היא הבראשית שמאפשרת את כל סדר העולם, ככה בראשית הזאת מאפשרת את כל סדר הזמן, כל סדר המהלך של כלל ישראל בעולם. ננסה להבין קצת יותר. זה מובן מאליו ששני סדרי הזמנים האלה הם נקראים חודש ושנה. זה ברור. והדבר, זה נמצא בתוך ה... זה כתוב הרי במילה בעצמה, בשם בעצמו. שנה פירוש הדבר, שהדבר חוזר על עצמו, וחודש פירושו, שהדבר לא חוזר על עצמו, אלא שיש כאן משהו חדש. אלה הם שני סדרי זמנים. סדר זמנים של שנה, שנה זה הכוונה, הדברים הולכים, הולכים במהלך קבוע, מהלך ידוע מראש, מהלך ידוע מראש, זה נקרא שנה. שנה זה לא הכוונה רק משום שהשנה הראשונה
חוזרת על עצמה בשנה השנייה, וכך השנה השלישית וכך השנה הרביעית. גם השנה הראשונה היא שנה, משום שבכיוון שהדבר הזה צפוי מראש, המהלך הזה הוא מהלך שהוא צפוי מראש, אז גם הזמן מתחילתו, הרגע הראשון הוא כבר שני. הרגע הראשון הוא כבר שני, משום שהרגע הראשון כבר נקבע להיות כך, וזה חייב להיות כך, וממילא הוא שני, הוא תמיד שני. זהו סדר הזמן שנקרא שנה. שנה. הסדר הזה הוא סדר זמן ששייך לכל העולם כולו. זה נקרא נחלת גויים. עכשיו, יש סדר זמן אחר, מחודש. זה סדר זמן שהוא לא מה שצפוי, זאת אומרת, מה שקורה זה לא מה שצריך היה לקרות. זה לא מה שצפוי מראש. מה שקורה זה לא אותו דבר שאמור היה לקרות. זאת אומרת, הוא לא שנה, הוא מלכתחיל החודש. יש כאן, כן, בריאה חדשה. בריאה חדשה. דהיינו, ניתן בתוך סדר הזמן, בתוך אותה בראשית, ליצור בראשיות חדשות. ליצור דברים שהם לא שניים. שניים זה הכוונה שהדברים האלה חייבים היו להיות. והם, כשהם קורים, אז הם כבר שניים. זאת אומרת, קורה מה שצריך היה לקרות, קורה מה שצפוי. זה נקרא שאין כאן שום חידוש. אין כל חדש תחת השמש. השמש היא מהלך של שנים. אין חודשים לחמה ואין שנים ללבנה. החודש הזה לכם, תראו שיש כאן בריאת זמן אחרת, ואותה בריאת זמן היא בריאת זמן כזאת שאומרת שיש אפשרות, זמן, זאת אומרת, יש כאן אפשרות, ניתנה אפשרות ליצור דבר חדש, ליצור דבר שעוד לא היה. חודש הזה לכם. זה מובן מאליו ששני המהלכים האלה, שני העניינים האלה, זה דבר ברור. זה מבין, זה מובן מאוד. שני המהלכים האלה, אז מה שמגלה אותם זה דרך הטבע, דרך הטבע, עצם עניינו של דרך הטבע. דרך הטבע, כל עניינו, כל עצמו של דרך הטבע. זה מה שצריך להיות. מה שהיה הוא שיהיה, מה שצפוי היה שיהיה. אם היינו מכירים את הדברים בדרך הטבע, אם היינו מכירים את הדברים היטב, אז היינו יכולים לדעת כל נקודה, כל נקודה וכל שינוי וכל דבר הקטן ביותר בעולם, כל מה שקורה, אז הוא צפוי, צריך היה, אמור היה להיות צפוי מראש. כמובן, דעתנו שלנו קצרה מאוד, קטנה מאוד, ואנחנו מעט מאוד יודעים, אז אנחנו יודעים לצפות מראש עובדות גדולות, כן. למשל, שמחר תזרח השמש ובדיוק באיזה שעה, וכדומה. אבל דברים אחרים, אז הם נראים כאילו דברים חדשים בבריאה. אבל בתוך סדר הטבע אין כל חדש תחת השמש. תחת המהלך הזה שנקרא שמש, אין כל חדש, וזה דברים ברורים. גילוי של מה שנקרא ניסים ונפלאות, ניסים ונפלאות, אותם ניסים ונפלאות. אז הגילוי מונח בעצם עובדת הניסים והנפלאות. הניסים והנפלאות מגלים מהלך אחר. הם מגלים מהלך בלתי צפוי, הם מגלים סדר זמן חדש. זהו סוד הניסים והנפלאות. הניסים והנפלאות עניינם לגלות סדר זמן אחר. סדר זמן שהוא לא שנה, סדר זמן שנקרא חודש. זהו סדר הזמן. סדר זמן של ניסים ונפלאות, פירוש הדבר שקורה כאן דבר לא צפוי. להפך, מה שצפוי היה זה שהדבר הזה לא שהוא לא יקרה, אלא שהוא בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי, זה לא ייתכן. כל מי שנמצא בתוך סדר זמן כזה, סדר זמן כזה, אז המהלך שלו הוא מהלך שהוא קבוע לפי המערכות. כך קבוע המהלך. כשיש, שמתגלה סדר זמן של מה שנקרא החידוש, אז פירוש הדבר שזה עצם עניינו של הזמן. עצם עניינו של הזמן זה נקרא שישנם דברים שהם יכולים להוליד דברים חדשים. זהו סדר זמן, אבל זה סדר זמן שהוא מציאות אחרת. זה לא סדר זמן של מה שהוא זמן מקודם, זה מה שמגיע. אלא סדר זמן זה שההכנה של מקודם יכולה להביא חידוש. זהו סדר הזמן. דוגמה בולטת. כשנמצאים בתוך סדר זמן כזה, אז ניקח דוגמה. כלל ישראל נמצא במצור. משלושה צדדים מצרים ומצד אחד ים. שלושה צדדים מקיפים אותם מצרים ומצד אחד ים. אז מה עושים? אז קודם כל, זה דבר פשוט וברור. מי שנמצא בתוך סדר זמן שנקרא שנה, אז הוא יודע שכאן זה פשוט, זה מוציאים מהשיקול. את הים מוציאים מהשיקול, זה ודאי. יכול לקרות משהו בשלושת הצדדים האחרים. שם זה בני אדם, שם יכול לקרות משהו. בינתיים לא קרה שום דבר, אז משה רבנו צועק אל השם. אז השם אומר לו, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ואיסאו. מה זאת אומרת ואיסאו? לאן איסאו? הלאה. לך הלאה. תמשיך. מה זאת אומרת? זה ים. נכון, אבל תמשיך. זאת מערכת אחרת. להפך, להפך, מהמקום הכי בלתי צפוי. שום חידוש לא היה אם מצרים היו מקבלים איזו מחלה כלשהי. זה לא היה חידוש גדול. היו מקבלים מחלה כלשהי וכולם היו חייבים ללכת למקום אחר, וכולם היו חייבים, והיו מפנים שם דרך, והיה אפשרות להיחלץ. הייתה אפשרות להיחלץ. זה לא חידוש, לא לזה התכוונו, לא זה החודש הזה לכם. לא לזה התכוון הקדוש ברוך. המכוון היה לא כאן, המכוון היה חודש. חודש. דבר את בני ישראל ואיסאו. מה פירוש ואיסאו? תמשיכו את המהלך של יציאת מצרים. לאן ממשיכים אותו? זה חייב להיכנס לתוך הים. זהו המהלך של יציאת מצרים. המהלך של יציאת מצרים הוא מהלך שנכנס לתוך הים. זה נקרא חדש. זה נקרא דבר חדש. מהי המציאות שיוצרת את החידושים האלה, את הדברים החדשים האלה? איזה מין... זה בכל זאת הרי, זה נקרא סדר זמן, ויש כאן סדר, יש כאן איזה תהליך. עם איזה תהליך זה הולך? מהם הדברים שיוצרים את המערכת הזאת, את המהלך הזה, את מה שנקרא חידוש? אז ברור, הדברים שיוצרים את הדבר הזה, זה התורה והמצוות. הם יוצרים את המהלך החדש הזה. זאת אומרת, זהו עצם עניינו של המהלך שנקרא תורה ומצוות. עצם עניינו. המהלך שנקרא תורה ומצוות, עניינו, מהלך מחודש. העובדה בכלל, העובדה שכשאני מניח תפילין, או אני לובש ציצית, או שאני שומר שבת, או שאני עושה את מה שאני עושה, העובדה הזאת פועלת משהו בבריאה, משנה משהו בבריאה. הדבר הזה אין לו שום שייכות למה שנקרא נחלת גויים. שום קשר, שום שייכות. בנחלת גויים, אז אם אני כן לובש תפילין או אני לא לובש תפילין, אז זה בדיוק כמו, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. זה לא משנה. זה אין שום הבדל אם אני לובש תפילין או אני לוקח תפוח אדמה ביד. אין שום הבדל. ככה זה בנחלת גויים. בתוך המערכת של תורה, אז אם אני לובש תפילין, אני הופך את העולם. אני הופך את העולם. אדם שלובש תפילין, אז נאמר עליו, וראו כל עמי הארץ, כשם השם נקרא עליך, ויראו ממך, שבני אדם לובשים תפילין, כראוי, זאת אומרת. כשמקיימים את זה כראוי. אז אדם שלובש תפילין, אז אין שום תאימה, שכל הבריאה כולה מתמוססת בפניו. מאין זה מגיע? מאין זה מגיע? זה, הדבר הזה הרי הוא לא טבע. זה הרי לא טבע. זה באמת לא טבע. אבל זה החודש הזה לכם. זה החודש הזה לכם. פה אנחנו נמצאים. פה, במקום, במהלך הזה, פה כביכול בורא העולם שם אותנו. המהלך הזה הוא המהלך של תורה. זהו החידוש שהתורה חידשה. זהו המהלך המחודש בבריאה שהתורה חידשה. וכל מה שיש בבריאה מחוץ למהלך הזה, אז הקושייה של חז"ל, שכל זה צריך היה להישאר מחוץ לתורה. כל זה, אז בזה אנחנו שווים לגויים. לא זה מה שנתחדש על ידי התורה. מה שנתחדש על ידי התורה זאת המערכת השנייה, המערכת החדשה, המערכת של תורה. תורה, מצוות. המערכת הזאת שנתחדשה היא החידוש של תורה. אז למה התורה פותחת במערכת אחרת שהיא לא המערכת של תורה? זה כתוב בגמרא, בחז"ל, זאת אומרת, באותו חז"ל שרש"י מעתיק. על זה כתוב בחז"ל, לתת להם נחלת גויים. אז כאן נבין, ומכיוון שהדברים האלה הם עקריים, ובזה אנחנו צריכים להתעסק. זאת הפרשה. הדברים הם בעצם פשוטים, ברורים, והיו אמורים להיות ידועים. דברי הרמב"ן המפורסמים מאוד, הידועים, בסוף פרשת בו, נקרא אותם. ואתה אומר לך כלל, זה כן, לשון קודשו של הרמב"ן בסוף פרשת בו, שצריך תמיד לחזור על זה. ואתה אומר לך כלל בתא המצוות רבות, הנה מעט היות עבודה זרה בעולם, ימי אנוש, החלו הדעות להשתבש באמונה. מהם כופרים בעיקר ואומרים כי העולם חלילה קדמון, כי חשוב השם ויאמרו לא הוא. ומהם מכחישים בידיעתו הפרטית, ומהם שיודעו מכחישים בהשגחה, ויעשו אדם כדגי הים שלא ישגיח הכל בהם, ואין עמהם עונש או שכר, ואמרו עזב השם את הארץ. חלילה. וכאשר ירצה האלוקים בעידה או ביחיד, ויעשה עמהם מופת בשינוי מנהגו של עולם וטבעו, יתברר לכל ביטול הדעות האלה כולם, כי המופת הנפלא המורה שיש לעולם אלוקם מחדשו ויודע ומשגיח ויכול. וכאשר יהיה המופת ההוא נגזר תחילה מפי נביא, יתברר ממנו עוד אמיתת הנבואה, כי ידבר האלוקים את האדם ויגלה סודו אל עבדיו הנביאים, ותתקיים עם זה התורה כולה. לכן יאמר הכתוב במופתים, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, וכן הלאה. אם כן, האותות והמופתים הגדולים עדים נאמנים באמונת הבורא ובתורה כולה, ובעבור כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר, יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ראו עינינו, ונעתיק הדבר על בנינו ובניהם לבניהם ובניהם לדור אחרון. והחמיר מאוד בעניין הזה, כמו שחייב קראת באכילת חמץ ובעזיבת הפסח, על ידינו ובינינו ובמזוזות, ושנזכיר זה בפינו בבוקר ובערב, טוב, שנעשה סוכה בכל שנה, וכן כל כיוצא בהן מצוות רבות זכר ליציאת מצרים, והכל להיות לנו בכל הדורות עדות במופתים שלא השתכחו. ההבנה הפשוטה, אני שואל שאלת תם, ההבנה הפשוטה היא שמופת צריך להוכיח משהו, יש אמת מסוימת שמופת מוכיח אותה, אז צריך היה להיות שכל התורה כולה תהיה האמת והמופתים יוכיחו אותה. הרמב"ן בא והופך את הקערה על פיה. הרמב"ן בא ואומר שהמצוות שבתורה זה כדי להוכיח את המופתים, זאת אומרת כדי לגלות את המופתים, כדי לבסס, להעמיד את המופתים. זה הפוך מהדעת הפשוטה, זה גם פירוש המילה מופת. מתי עושים מופתים? מופתים זה כדי להוכיח דבר מסוים, כן? להוכיח דבר מסוים. אבל שהמופתים יהיו העיקר, וכל הדברים כולם הם רק כדי להעיד על המופתים, לשמר את המופתים. המופתים זה העיקר. אבל שפתותיו ברור מלילו, הרי הרמב"ן אומר את זה, זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא אומר. שכביכול בורא העולם עושה מופתים, אז המופתים האלה עניינם לגלות מי כאן בעל הבית, מי הבורא, מי המשגיח, מי מנהל את הדברים, למי שייכים כל הדברים כולם, ומהי ההנהגה, איך מתנהגים כל הדברים כולם. המופתים הם גילוי כבודו יתברך בעולם. כל המצוות כולם הם כולם באים, יש מצוות שהם נקראים עדות, חוקים, משפטים, אבל המצוות האלה שהן עדות, כמו שכתוב, אז הן עדות וזכר ליציאת מצרים. מה זאת אומרת זכר ליציאת מצרים? המצוות באו לשמר את המופתים, לא המופתים את המצוות, המצוות את המופתים. פירוש הדבר, גילוי המופתים הוא הגילוי של המציאות האמיתית. המופתים הם הם שמגלים את המציאות האמיתית. המציאות האמיתית מתגלה בכל המופתים כולם. זה הדבר שנתגלה ביציאת מצרים. מה שנתגלה ביציאת מצרים, נתגלתה ההנהגה שנקראת מופתים. זאת ההנהגה שנתגלתה. כשאנחנו חייבים לספר ביציאת מצרים, אנחנו חייבים לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו בליל תתוו בניסן. לא בשום דבר אחר. לא בעובדה שהיינו עבדים ויצאנו. לא. לא, בפירוש לא. לא זה הסיפור. הסיפור הוא הניסים והנפלאות. הניסים והנפלאות הם המהלך שכביכול בורא העולם העמיד אותנו עליו. זהו המהלך שאנחנו עומדים עליו. אם קר לך מאוד, לא נורא, טוב. זהו המהלך שבורא העולם העמיד אותנו עליו. זהו המהלך שנתחדש ביציאת מצרים. זה מה שנתחדש ביציאת מצרים. כל המערכת כולה הייתה מערכת אחרת. הייתה מערכת אחרת. בלי מופתים. וכשזה בלי מופתים, אז הדברים הם נראים אחרת, הם בצורה אחרת. עכשיו המשך דברי הרמב"ן, כאן המשך דברי הרמב"ן, זהו הין הין פירוש מילותיו של רש"י, של דברי חז"ל, זה מה שהרמב"ן ממשיך. מצוות רבות זכר ליציאת מצרים, והכל להיות לנו בכל הדורות עדות במופתים שלא ישתכחו, ולא יהיה פתחון פה לכופר להכחיש אמונת האלוקים. כי הקונה מזוזה בזוז אחד וקבעה בפתחו ונתכוון בעניינה, כבר הודה בחידוש העולם ובידיעת הבורא והשגחתו ובנבואה, והאמין בכל פינה. בניסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע או מנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד, אלא אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יחריטנו עונשו, הכל בגזרת עליון. כאשר הזכרתי כבר מן הניסים הנגלים, אז אנחנו יודעים שגם כל סדר העולם הוא כולו טבע, הוא כולו אין בו טבע או מנהגו של עולם כלל. כל הטבע כולו מתהפך להיות גם הוא שייך למערכת שנקראת החודש הזה לכם. ברור, מובן, אני בסך הכל אומר את פירוש המילים, מובן, מובן מאליו, שזה מה שהרמב"ן מוסיף ואומר, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו. זה משום שתורת משה רבינו מתחילה לא מבו, לא מהחודש הזה לכם. תורת משה רבינו מתחילה מבראשית ברא אלוקים. וזה נקרא לתת להם נחלת גויים. לתת להם נחלת גויים זה כל סדר הבריאה וכל סדר המהלך של האבות, וכל המהלך של כלל ישראל עד שהגיעו למעמד הר סיני, עד שהגיעו ליציאת מצרים, עד לחודש הזה לכם. כל המהלך כולו, עד שם, כל כולו, גם זה מצטרף לחודש הזה לכם. זה מה שהרמב"ן אומר, אין לאדם חלק בתורת משה רבינו, עד שנאמין שגם בראשית זה תורה. שגם נחלת גויים כולה, גם היא שייכת לחודש הזה לכם. אז התורה בעצם, עצם המהלך של תורה מתחיל מהחודש הזה לכם. מה שפתחו בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה כדי ללמד אותנו אחורה, ללמד אותנו. והלימוד הוא, זה בעצם מה שהראשונים אומרים. אנוכי השם אלוקיך, הקושייה הגדולה של רבי יהודה הלוי. כל הראשונים מזכירים אותו. הקושייה, הקושי הגדול של רבי יהודה הלוי מקשה בספר הכוזרי. אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ, למה לא? למה לא כך? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. והתשובה היא זאת, זאת התשובה. אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מגלה על בראתי שמיים וארץ, שכולו חידוש, אין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל. זה כל העניין. את כל הדברים האלה אנחנו חייבים לזכור, לשנן, לדעת. זה מה שלימדו אותנו ביציאת מצרים. את זה, את הלימוד הזה, לימדו אותנו ביציאת מצרים. הוא הדבר, אותו למדנו ביציאת מצרים. ביציאת מצרים למדנו אחורה. למדנו את יציאת מצרים עצמה, את החודש הזה לכם, ולמדנו שבראשית ברא אלוקים, בראשית, בריאת הזמן של בראשית, אז היא בעצם בריאת החודש הזה לכם. גם שם זה בריאת החודש הזה לכם. זה נקרא לתת להם נחלת גויים. איך הדבר הזה מתקשר לארץ ישראל? זה גם צריך להיות מובן, אבל על זה לא נדבר עכשיו. אבל הדברים ברורים. הדברים ברורים ודי מובנים. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה. כן, אבל זה לא כרגע הנושא שלו. כאן נמצא, כאן תמון, אחד מה... שוב, תמיד, רבותינו, הקדמונים, אותם אלו ש... ושאלמלא הם אנחנו היינו מגששים כעברים, לא היינו יודעים שום דבר. אז הם אלו שגילו לנו קצת בפירוש, קצת ברמז, מפה או משם, משהו, שאנחנו נוכל גם להיות קצת במשהו מציצים מן החרקים. אז רבותינו גילו לנו
אלו שנגלה להם ברוח הקודש, בעלי רוח הקודש. הם גילו לנו דוגמה, תורנס, פרעו, ככה הם אומרים. אני שוב, זה ציטוט. פרעו בגימטרי השנה. מה זה? מה זה אומר? מה זה אומר? עבדים היינו לפרעו במצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם. זאת אומרת, אנחנו היינו עבדים למהלך שנקרא שנה. והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משם על ידי החודש הזה לכם. ברור. הדברים ברורים. הדברים ברורים. אבל כאן נמצא הרמז. שזה מה שמתכוון, זה הפירוש לפי ערכנו בדברי חז"ל. החודש הזה לכם, הדאוד הכתיב, אשרי הגוי אשר השם אלוקיו, מי שבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו, קבע בו ראשי חודשים ושנים. אז נקבעו כאן שני מהלכים, ראשי חודשים ושנים. בתוך מהלך שנקרא שנה, שם אנחנו יכולים להשתעבד, שם יכולים כשמשתלט המהלך הזה שנקרא שנה, אז אנחנו עבדים לפרעה. וכשבחר ביעקב ובניו, קבע בו ראש חודשים של גאולה, שבו נגאלו ישראל ממצרים, ובו עתידים להיגאל. נקבע זמן מיוחד, מסוים, זה ראש חודש, שהוא נקרא, כן, ראש חודש ניסן, וניסן נקרא, הראשונים כבר אומרים, שניסן נקרא, גם בחזל עצמם זה כתוב, ניסן נקרא על שם הניסים. ניסן זה גם, כן, זה גם ניסים בערך המספרי. בגימטריה ניסן, ניסן זה על שם הניסים. הוא קבע בו ראש חודש של גאולה. הפירוש, מי שבחר ביעקב ובניו, אז נקבע סדר זמן שנקרא ניסים ונפלאות. ניסים ונפלאות זה מערכת זמן כזאת שהיא הבלתי צפות, בלתי צפות. עצם יציאת מצרים, יציאת מצרים היא דבר שהוא, שוב, כאן צריך להבין, יציאת מצרים עצמה היא דבר שהוא הכי בלתי צפוי שאפשר להעלות על הדעת. יציאת מצרים עצמה היא גוי מקרב גוי, גוי מקרב גוי. לנו איך ייתכן שמתוך איך ייתכן שבן אדם יזרע דבר אחד ויצמח יצא דבר אחר? זה דבר שנוגד את סדר הטבע. יציאת מצרים נקראת בכתוב בנביא בספר יחזקאל נקראת לידה, כמו שידוע, מולדותייך ביום הולדת אותך, וכל הסיפור, עד ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. כך, לידה, כלל ישראל נולד. נולד זה דבר שהוא מקביל ל... אנחנו קוראים לזה מולד הלבנה. החודש הזה לכם. וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותה. כלל ישראל נולד ביחד עם הלבנה. כאן כלל ישראל נולד, החודש הזה לכם. וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותה. יחד נולד. הלבנה, שהיא אותו מאור שצריך היה להיות המאור הגדול, ובורא העולם אמר לה, לכי ומעתי את עצמך, והיא עתידה לחזור ולגדול ולהגיע למקום שממנו היא יצאה. אנחנו מחכים במהרה בימינו שיהיה אור הלבנה כאור החמה או כאור שבעת ימי בראשית, כמו שהייתה קודם מיעוטה, שנאמר את שני המאורות הגדולים, כמו שאנחנו אומרים בקידוש לבנה. להבין. המולד, עצם זה שכלל ישראל נולד ממצרים, זאת לידה, זאת יצירה חדשה, זה דבר שלא היה, זה דבר שהוא לא המשך של מה שקרה מקודם. זה לא המשך, זה לא דבר שהוא המשך טבעי, אלא קרה כאן משהו, והדבר הזה נקרא מולד, זה נקרא לידה, זה נקרא החודש הזה לכם. כאן נולד דבר חדש, דבר שלא היה כמותו. זה לא המשך של מה שהיה מקודם, אלא לידה חדשה. לידה עצמה היא לא נקראת דבר חדש כמו הלידה הזאת. זה נקרא החודש הזה לכם. החודש הזה לכם. יחד עם כלל ישראל, אז נולדו בעולם כל המערכות האלה כולם. כל כולם, כולם יחד. זה מה שמגלים לנו. כמובן, למי שלא מסוגל לתפוס, מי שלא מסוגל להבין, מי שלא מסוגל לדעת, בין, זה רק לראות איפה אנחנו עומדים, קטן או טיפש, אז מספרים לו את יציאת מצרים. אבל לפי דעתו של בן, אם הוא קצת גדול יותר, קצת גדול יותר, אז מספרים לו בניסים ונפלאות שיראו לאבותינו במצרים. מספרים לו מה שנולד שם. מה נולד ביציאת מצרים? ביציאת מצרים נולד מהלך אחר. המהלך שנקרא החודש הזה לכם. זה נולד ביציאת מצרים. ידועים מאוד דברי הרמב״ם בהלכות יסודי התורה. משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי, שאפשר שיעשה האות בלט וכישוף, אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך עשה. לא להביא ראיה על הנבואה, היה צריך להשקיע את המצרים, קרא את הים והצלילם בתוכו, צרכנו למזון, הוריד לנו את המן, צמאו, בקע להם את האבן. ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני שאיננו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל. אז כתוב כאן שיש הבדל בעצם בין הניסים שנעשו על ידי משה רבינו לבין הניסים שנעשים על ידי כל הנביאים כולם. הניסים והנפלאות אז, באותה, בזמן שהיו נביאים בכלל ישראל, אז לא היו ניסים ונפלאות אלא על ידי הנביאים. תמיד. משום שהרי הדבר, זה מפורש, זה חייב להיות ככה, משום שניסים ונפלאות הם הוכחה על נבואה. אז פשוט שלא שייך שיהיה ניסים ונפלאות בזמן שיש נביאים בעולם. לא שייך שיהיו ניסים ונפלאות בלי נבואה. זה דברים ברורים. ככה היה בזמן הנביאים, אחרי שהתורה נמסרה, אנחנו דיברנו על זה פה כמה פעמים. אחרי שפסקה נבואה מכלל ישראל, אז הניסים הולכים לא על ידי נביאים. אבל בתורה שבכתב, בזמן שהתורה הייתה ביד נביאים, אז כל הניסים נעשו על ידי נביאים. חוץ משה רבינו. משה רבינו, כשהוא עשה את הניסים, עשה אותם מפני הצורך. זאת אומרת, הניסים של משה רבינו, כל עניינם הוא, וזה כמובן מגלה, אחרי שנתגלה בתורה האמונה במשה רבינו, אז נתגלה שכל הניסים שנעשו על ידי משה רבינו, אז הם ניסים לשם ניסים. כל הנפלאות שנעשו על ידי משה רבינו, זה לא להוכיח שום דבר, אלא להוכיח את העובדה שיש נפלאות. הנפלאות נעשו כולם לשם נפלאות. הניסים נעשו לשם ניסים. זה הסוד של מה שכתוב ברמב״ם, שחייבים לספר למי שחכם, למי שמבין, ניסים שנעשו על ידי משה רבינו. זה ברור שלא צריכים להזכיר אותו. אין שום עניין להזכיר, להפך. להפך. אין עניין להזכיר אותו. אבל הניסים שנעשו על ידי משה רבינו, זאת צורה אחרת של ניסים. זה ניסים שהם עניין. העניין הוא לגלות את עצמם, לגלות את הניסים והנפלאות. לגלות את החודש. זה הדבר שרצינו לבאר היום. זה מה שמלמדים אותנו. בהמשך הדברים, בהמשך הדברים בדברי חז"ל, כתוב שבגילוי מי שבחר, וכשבחר ביעקב ובניו, קבע בו ראש חודש של גאולה, שבו נגאלו ישראל ממצרים ובו עתידים להיגאל, שנאמר כי ימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. כי ימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. פירוש הדבר, פירוש הדבר, אנחנו התרחקנו, התרחקנו ממה שנתגלה באמת ביציאת מצרים. הגאולה העתידה במהרה בימינו תהיה עוד פעם גילוי של כל המערכות האלה. הראינו נפלא. שוב, גילוי של פני המציאות לעמיתם. כמו, המציאות כמו שהיא באמת, היא כולה נפלאות. אין בדברים, כמו שלשון הרמב"ם, אין לאדם חלק בתורת משה רבינו. אם לא נאמין שכל דברינו ומקרינו, אין בהם טבע וסדר העולם כלל ומנהגו של עולם כלל, אלא כולם ניסים. זאת הנקודה שצריכה להתגלות. ברמב"ן מפורש שכשציוו עלינו לזכור את יציאת מצרים פעמיים בכל יום, אנחנו חייבים תמיד לזכור את יציאת מצרים. אז המצווה הזאת כוללת בתוכה את כל המערכת של יציאת מצרים. שנזכור את זה גם כדי לשמר את אותם ניסים ונפלאות שהיו. זה הדבר שאותו רצינו לבאר היום, ובאמת, כל המצוות כולם, כמו שהרמב"ן אומר, כל המצוות כולם, בעצם, מבחינה מסוימת, פן אחד של כל המצוות כולם, זה שכולם מכוונות כדי לגלות את העומק הזה. כולם חמודות, כולם חביבות, ובכולם מודה האדם, שכביכול, מי ברא את העולם, מי מנהיג אותו, ומי יביא אותו לתכליתו. כולם, לשון הרמב"ן, כולם חמודות וחביבות. המצוות כולה. כשאנחנו לומדים את הפרשה הזו, אז אנחנו צריכים לחדש עוד פעם, הרי אנחנו, לשם כך אנחנו הרי קוראים, כדי ללמוד את מה שאנחנו מחויבים. אז החובה עלינו לזכור יציאת מצרים, זאת החובה לזכור באיזו מערכת אנחנו חיים. אם את זה נזכור תמיד, אז באמת יתקיים בנו במהרה בימינו, כי ימי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. Thank you.